הנושא של הערב זה מה הבודה היה אומר על זה. וזה יוצא קצת מצחיק, אבל תכף גם תראו יותר למה. אני רוצה להזמין אותנו הערב לעשות משהו מאתגר מכמה בחינות. כמוקד של התהליך שנעשה כאן, אני רוצה לקרוא משהו. בו בזמן, המטרה של התהליך הזה היא לאו דווקא לדבר על מה שכתוב. לאו דווקא, או בהחלט לא, לצדד או להתווכח, לא משנה, עם העמדה שמובעת בתוך הקטע. וזה אף פעם לא פשוט לנו כשאנחנו נתקלים במשהו, ובטח לא במשהו שהוא טעון בקלות. וזה קטע שבקלות הוא טעון. זה קטע שכתב אביו מדרמה מעורבת חברתית, באופן די טבעי, זאת אומרת, הוא נוגע בקונפליקט שהוא נושא טעון, אבל הנושא שלנו הוא לא לדבר על הקונפליקט, ומתוך הקונפליקט אנחנו נוגעים תמיד במקומות טעונים, במקום מאוד כואב. אני אקריא את הקטע, זה לא קטע ארוך כל כך, ואני רוצה להציע הרהורים ביקורתיים שנוגעים בכלל בדרך חשיבה, בדרך הסתכלות, בדרך שימוש שלנו בשפה. וזה יהיה מעניין. עכשיו, כשאני אומר שאני גם יקריא את הקטע, אז קורה פה משהו מאוד מעניין. לפי מיטב זיכרוני, וקראתי את הקטע הזה יותר מפעם, עורר בי הרבה מחשבות, בקטע הזה היה כתוב, הבודה היה אומר על זה. ומכך גם בא המקום שאני מעלה, שזה משפט מעניין בפני עצמו בעיניי, ומפני, מתוך כך בא השם שאני נותן לזה, מה הבודה היה אומר על זה. אבל כרגע בקטע הזה אני לא מוצא את המילים האלה. אז או שהזיכרון שלי מטעה אותי, או שזה נערך, אני לא יודע. אבל עדיין, זה לא משנה. אז זה קטע שפורסם לפני 3 שבועות, והוא אומר ככה. בג"ץ דן היום בערעור של חנין זועבי על השעייתה מהכנסת. השופטים מתחו ביקורת על דבריה של זועבי שהחוטפים שרצחו את 3 הישראלים ביוני אינם טרוריסטים. הרוב המוחלט של הישראלים שומע משפט כזה ומתחלחל. לרוב הפלסטינים המשפט הזה ברור כשמש. איך אפשר לגשר על הפער? ופה משום מה לי בזיכרון ישב איזשהו משפט, מה? מה?
בפייסבוק שלו?
זה בפייסבוק של דרמה מעורבת חברתית. אבל כן, היה...
אני חושבת אולי יכול להיות שהבודה היה מסכים עם חנין זועבי.
יכול, משהו כזה, כן. עכשיו, הדרמה מלמדת אותנו להפריד בין הפעולה לבין המבצע שלה. בין מעשי הטרור לאדם. האם ייתכן שמי שביצע פעולות טרור אינו טרוריסט? לחנות את מרואן קוואסמה ואמר אבו עיישה טרוריסטים זה להתעלם מכל שאר הדברים שהם. בנים של, אחים של, בני זוג. אולי הם היו אנשים נדיבים לסביבתם הקרובה. אולי הם סבלו מאוד. אולי היה להם כישרון מיוחד. בטוח היה להם חלום לחיים טובים. להדביק להם את התווית טרוריסטים זה לצמצם את הווייתם למעשה הנורא שביצעו. ומה לעשות, גם מי שמבצע מעשה אכזרי שכזה אינו ניתן לצמצום. חנין זועבי אולי לא קרא את דברי הבודה, אבל הדברים מעוררי השערה שלה בנושא הזה תואמים את דבריו. לשפוט את הווייתו של אדם מפרספקטיבה צרה זו טעות. וכאן מופיע ציטוט מתוך הדברים של חנין. חנין, זה מוזר שאנשים שנמצאים תחת כיבוש וחיים חיים לא נורמליים, ושחיים במציאות שבה ישראל חוטפת כל יום עצירים, זה מוזר לך שהם חוטפים? הם לא טרוריסטים, גם אם אני לא מסכימה איתם. הם אנשים שלא רואים שום פתח לשנות את המציאות שלהם, והם נאלצים להשתמש באמצעים האלה. עכשיו, בואו נעשה קודם כל ערניים לתגובות שעולות בנו לשם הדברים. בין אם זה ברמה של מחשבות או השקפות, בין אם זה רמה של רגשות בגוף. איך זה מרגיש בגוף עכשיו? מה קורה בגוף עכשיו? ושוב אני אומר את מה שאמרתי גם קודם, הכוונה העיקרית של הדברים כאן היא לא לדבר על ההשקפה. אלא אני רוצה להציע כמה, כדי להתחיל את הדברים, כמה הרהורים שהם קשורים ומתייחסים אל הטקסט, אבל הם יכול להיות שישתמע מהם הסכמה או אי הסכמה, אבל זאת לא הכוונה העיקרית של הדברים. אז קודם כל, האירור הראשון שישב לי, הוא מתייחס דווקא אל מה שחסר כאן, אל מה שאיננו בטקסט עכשיו, אל הבודה היה אומר. זאת, מה הבודה היה אומר על זה? מה שזה יהיה. באיזשהו מקום, עצם ההרהור הזה, כשאנחנו מסתכלים על כל מיני מופעים של החיים, בין אם זה ברמה של הסתכלות על משהו גדול, כמו סיטואציה היסטורית, פוליטית, בין אם זה כשאנחנו מסתכלים על חיינו במובן הכי פשוט והישיר שלהם, לפעמים נכנסת לשם, אני לא חושב שיש בזה כל פסול, איזושהי סוג של שאלה שכזאת היא, שבעצם מנסה לבקש ולהציע איזשהו מבט נאור על הסיטואציה, על הדברים, על מה שקורה. חשוב ברמה אחת יושב בתוך כך לשים לב שגם אם אנחנו מתנסחת, ושוב היא יכולה להתנסח ככה, השאלה מה הוא היה אומר על זה ברמה של איזושהי התייחסות אל בודה היסטורי, אין לנו מושג. אנחנו לא יכולים אף פעם לדעת מה מישהו אחר, גם שעדיין חי, אבל בטח מישהו שלא חי עכשיו ונמצא מתוך איזושהי נקודה אחרת, מה הוא היה חושב על זה. ולא משנה כמה רגלינו עמוקות בדרמה, או כמה קשר יש לנו אל תוך זה. זאת שאלה. אבל אני לא חושב שזה מה שאביב, גם אם השאלה מנוסחת ככה, בתוך הדברים שלו מנסה לבוא, הוא דווקא כן מנסה לראות את העיניים, עיניים של המבט נאור, של הסתכלות עירה כלפי דברים. וזו תנועה שיכול להיות לה, שוב, הרבה ערך, היא יכולה גם להאיר בנו איזה שהם דברים, ובו בזמן גם מאוד קלעי, מאוד יכול להועיל לחבר עליה איזשהו מקום של ענווה. איזשהו מקום של אי ידיעה. מעבר לזה, אני חושב שנכנס תוך עולם ההשקפות והדעות, הדבר הכי יסודי, הכי פנדמנטלי שלבודה היה לומר על השקפות, אנחנו לפני תקופה עסקנו בזה באופן די ממושך, גם קראנו קטעים מהסוטה ניפאטה שמתעסקים בזה. הדבר הכי ראשוני, הכי בסיסי, שהעירות אומרת על השקפה, היא שזאת השקפה. הראייה של השקפה כהשקפה, הידיעה של השקפה כהשקפה, היא משהו כל כך כל כך בסיסי ברוח הדברים של של ההסתכלות של הדרמה. אם לצטט את הבודה, הבודה אומר בתוך המקום, אם אתם רוצים להגן על האמת, אמרו, זאתי השקפה, זאתי מסקנה, זאתי אמונה. אבל הראייה, הזיכרון בתוך כך שהשקפה היא השקפה. מעבר לכך, בתוך הנקודת הסתכלות שהבודה חוזר אליה מכל מיני כיוונים ודרך הצגה של כל מיני השקפות, ובתוך הדרמה יש שימוש בהשקפות, אם תרצו, רפסודות. הבודה בעצמו מתייחס אל כל מה שהוא מלמד כאל רפסודה, כאל משהו שהמשמעות שלו הוא בשימושיות שלו, בתועלת שהוא מביא. שום, לצורך העניין, שום השקפה, כולל השקפות הדרמה, כמו שהוא מבליט במשל הרפסודה. אתם זוכרים את המשל הזה? מי שלא עושה כן, אז לא. בתוך משל הרפסודה, הבודה בעצם אומר, אם מישהו היה מגיע לאיזשהו מקום שיש בו נער שוצף וגואש, והוא היה רוצה לחצות אותו, ואותו בן אדם היה הולך ואוסף כל מיני דברים שהוא היה מוצא שם, ואולי כותף במבוקים ומוצא סיבים וחוטים וכושר ומכין רפסודה, והוא היה עובר, השכב על הרפסודה, ובכוח החתירה שלו ותוך כדי שימוש ברפסודה היה מצליח לחצות את הנער. ואז כשהוא מגיע לצד השני, הייתה עוברת לו המחשבה. הרפסודה הזאת היא מגניבה, היא גדולה, היא מה זה טובה. והיה לוקח ומאמיס אותה על הגב, וממשיך ללכת איתה, כי זה אחלה דבר. מה הייתם אומרים עליו? ואמרו לו, מה, זה טמבל, מה עכשיו הוא התחיל להסתובב עם הרפסודה על הגב כל הזמן? אומר, בדיוק אותו דבר. מי שלוקח בעצם את הדרמה, את הלימוד שניתן פה, ומעבר כאילו למקום שהוא חוצה את השיטפון של הסמסרה, של הדוקה, נאחז בו ולוקח אותו, זה בדיוק כמו אותו בן אדם שלוקח את הדרמה, כלומר גם את הלימוד שבתוכו מוצגות השקפות וצורות הסתכלות, נאחז בו, הוא בעצם שוכח את המקום הכל כך בסיסי הזה. זאת השקפה. עכשיו, מעבר לזה, השאלה המשמעותית שניצבת תמיד בתוך מה שהוא מציג, הוא מה קורה מתוך ההסתכלות דרך השקפה מסוימת. מתוך פרספקטיבה מסוימת, מה זה משרת? כלומר, זה לא רק הערך של האם זה משהו שאפשר לראות אותו כאמיתי או לא אמיתי. אלא גם מה קורה, למה זה מביא דרך הסתכלות מסוימת. שבמובן הכי בסיסי, האם זה מחזק האחזות, או האם זה תורם לשחרור. במובן מסוים, אני אוהב להסתכל על הלימוד הכל כך בסיסי של שלושת מאפייני הקיום. אניצ'ה, דוקה ואנטה. הראיות, חלופיות, אי נחת וסבל ולא עצמי. שאגב, מאוד מעניין שגם כשהבודה מדבר עליהם, הוא מדבר עליהם כעל מאפיינים של הקיום. שוב, זה צורת הסתכלות, זה השקפה. אבל לא בתוך המקום של החיזוק שזאת האמת. האמת הפנדמנטלית או משהו כזה. אלא זאת צורת הסתכלות שיש בה משמעות, יש בה תועלת. אני אוהב להסתכל על הלימוד הזה של שלושת המאפיינים, שבעצם זה סוג של צורת הסתכלות שאנחנו בהליכה שלנו בדרמה, דרך המדיטציה מבקשים לטפח אותה. אני אוהב להסתכל עליה כמו על פריזמה משולשת. אתם זוכרים את הניסויים האלה שעשינו בבית ספר יסודי? שבעצם פריזמה משולשת עם פלסטיק הזאת, זה היה לפחות במעבדה אצלנו בחדר טבע, שמה שקורה בעצם בתוך הפריזמה המשולשת היא שקרן האור שפוגעת בצלע אחת יוצאת מצלע אחרת בצבעי הקשת. קרן האור מתפרקת, משנה לחלוטין בעצם ממש את הפרספקטיבה של הראייה. במובן מסוים בדיוק זה המקום של ההשקפות האלה, של ההשקפות של שלושת המאפיינים, שההסתכלות במה שקורה דרכם משנה לחלוטין, מתמיר באופן טוטלי את הדרך שבה בעצם אנחנו תופסים וחווים את החיים. אז המקום המאוד מאוד משמעותי זה בלי לזלזל בערך נקרא לו ערך האמת, הערך האמיתי של הדברים. זה לא שיש הצעתו של הבודה, תאמינו למה שאני אומר. קחו איזה דברים וקחו אותם ככה, הם בלי קשר אל החוויה שלכם. הוא מאוד מציע, תבחנו אותם עם החוויה שלכם. זה גם מה שנותן יותר ויותר סמכות פנימית אל הדברים. כשאנחנו רואים את זה שלמשל, אם ניקח את המקום של חלופיות, הראיות, אי קביעות, אנחנו מסתכלים ומסתכלים ורואים באמת, כן, הדברים זזים, הם משתנים. זה לא שזה משהו מין מופרך, בואו נאמין בזה. אבל בו בזמן, זה לא רק הערך של זה, של האמת. וכמו שאנחנו כבר מכירים, וכל אחד מאיתנו, יש לנו כבר כל כך הרבה שנים, כמה דברים אמיתיים ראינו בחיים שכן, זה היה נראה אמת. אבל יום אחד פתאום ראינו את זה אחרת. ויום אחד גם ראינו שההצמדות אל הראייה של משהו מסוים כאמת לא שירת. לא שירת, לא ברמה, אני מדבר דווקא הקטנה, השירתה איזשהו אותי באופן אגואיסטי. אלא לא, הסתכלות שהיא לא משרתת משהו שאולי נראה לנו כאמת, והתפקחנו באיזשהו, בנקודה מסוימת, מתוך משהו גורם. לנו, לאחרים, לסביבה. אז בתוך כך, כשאנחנו באים בעצם אל מקום ומתעוררת בנו איזושהי השקפה, כבר כשמתעוררת בנו גם ברמה שלנו עם עצמנו ובטח גם המקום שלה לתקשר אותה, ההזמנה הזאת, וזו הזמנה כל כך מאתגרת, העברית הרי חושפת את זה כל כך יפה, ההשקפה היא שקופה. אנחנו כל כך קשה לנו להיות ערים, כי הרבה פעמים הם כמו נמצאות לנו פה, ואנחנו רואים את המציאות דרך ההשקפה. אבל ממש לקחת לעצמנו את זה כסוג של איזשהו פוקוס בתוך התרגול, ולאו דווקא התרגול הפורמלי, אלא בתוך הדרך שלנו, בתוך צעידת הדרמה בחיים, לעשות ערניים להשקפה, ולדעת השקפה כהשקפה. וכשאנחנו יודעים השקפה כהשקפה, זה באופן הרבה יותר טבעי מביא אותנו גם למקום של שאלת השאלה, מה קורה מעצם ההסתכלות דרך השקפה מסוימת. נקודה שנייה שאני רוצה להתייחס אליה, ולפני שאני אתייחס לעוד נקודה שכתובה כאן, הייתה כאן עוד, אני שוב, זה משהו שאני לא מוצא עכשיו, הייתה איזושהי תגובה, היו פה כמה תגובות, הייתה איזושהי תגובה של... מה? הייתה איזושהי תגובה, וכלפיה, אני לא זוכר לגמרי מה התגובה היא אמרה, אבל כלפיה בעצם... אביב העלה עוד נקודה מעניינת, והוא אמר, תראו למשל, בתוך המקום של הדרמה והבודה, את הסיפור של אנגולימלה. אני תכף אחזור אל הסיפור. שאולי בעצם אני אתחיל, ואז אני אגיד מה שהוא אומר כאן. אנגולימלה הוא באמת דמות מאוד מאוד מעניינת, מרתקת, שנמצאת בדרמה, בדרשות ובסיפור, ושהיא מעוררת הרבה מאוד ברורים ומחשבה. אנגולימלה הוא בחור שבעצם על פי הסיפור, היה לו איזשהו מורה רוחני שכנראה לא היה מדויק למדי, או שהיה לו questionable, בוא נגיד ככה. אבל כחלק מתוך איזשהו הסתכלות כזאת, היא בעצם שלח או יצר באנגולימלה שליחות, בעצם שליחות שיש לה איזשהו קונטקסט של מסע רוחני שעליו לרצוח 1,000 אנשים. אנגולימלה, מלה זה מילה שאני מכיר, מלה זה מחרוזת. מי שמיכל מכיר? שעושים מלות, יש הרבה חבר'ה בזה שעושים מלות. מלה זה מחרוזת. אנגולי זה או אצבע או בוהן. זרת יכול להיות. איבר, אוקיי. ובכל אופן, השם הזה, זה בגלל המחרוזת שהייתה לו. הוא רצח אנשים, ואחרי שהוא היה רוצח אותם, הוא היה קורט להם את האצבע, ותולה אותם על המחרוזת שלו. עכשיו, מעלה, זה מחרוזת גם, זה מחרוזת שקיימת בתוך התרבות אברהמינית, כאביזר מקודש. אני לא יודע בדיוק לאיזה זרם הוא היה שייך. בכל אופן, הוא עשה, התהלך, והיה לו מחרוזת, שהוא כל פעם הוסיף עליה אצבע, כשהמטרה שלו הייתה להגיע ל-1,000 אצבעות. וזה היה חלק בעצם ממסע רוחני, זה דווקא אביב שם לא מזכיר, אבל שיכול בהחלט גם להיראות עם הדמיון לשהיד, תרצו לצורך העניין, מישהו שעושה בעצם את המעשה של הזה, אבל באיזשהו קונטקסט בתוך החוויה שלו, רוחני. זה לא נאמר שם בקטע ההוא, אבל זה מין עוד הקבלה. הוא לא היה זה, מה? הוא לא היה המורה. לא, הוא נשלח בעצם. האיש, האדם, האלף, במסעו של אנגולימלה, היה, לפי דעתי, באופן מכוון, אמור להיות אבודה. זה סיפור שנמצא שם בתוך הטקסט. מה? זה סיפור שקיים שם. אני לא מכיר התייחסות של היסטוריונים בתוך המקום של הבחינה. יש את ההתייחסות של היסטוריונים שהבודה היה בן אדם אמיתי וחלק מתוך כך הבחינה של כל הזה, ואם הוא הרג 999 או 7 או לא.
יש במסורת האינדואיסטית הרבה דברים דומים של
בכל אופן, בתוך אותו זה, הוא בעצם מגיע אל היער, והוא עורב לבודה, ואז הוא רואה את הבודה הולך ביער, והוא יוצא אליו, והוא רוצה לתפוס אותו, כדי להרוג אותו. וכמה שהוא מתקרב, הוא מנסה להתקרב אליו, הוא לא טוב, הבודה מתרחק, והוא רץ יותר מהר, והבודה ממשיך להתרחק. ובאיזושהי נקודה הוא צועק לו, הוא צועק לו, עצור, עצור, באיזושהי נקודה הוא צועק לו, אני רודף אחריך, אני רץ יותר ויותר מהר, והוא ממשיך להתרחק. אז הבודה עונה לו, אנגולימלה, אני עצרתי כבר מזמן, מה איתך? הסיטואציה הזאת היא שהוא לא מצליח לתפוס אותו, והבודה הולך. הבודה הולך בתוך ההליכה שלו, והוא רץ והוא לא תופס אותו, והאמירה הזאת היא כמו מביאה לו איזשהו זבנג לתודעה של אנגולימלה, והוא מבקש מהבודה להפוך לתלמיד שלו. והוא הופך לתלמיד, הוא מצטרף בעצם אל הסנגה, הוא הופך לחלק מהסנגה, והוא גם מתעורר, הופך לארהנט. עכשיו, גרמית, אני רוצה להשלים את הקטע הזה ואחר כך. עכשיו, בתוך הקטע הזה, כשאביו בתוך הזה מגיב לתוך אותו התגובה, הוא אומר, הנה, תראו את אנגולימלה. בן אדם בעצם בא, הוא היה רוצח, והבודה קיבל אותו, והוא גם התעורר. עכשיו, יש משהו מאוד מאוד מעניין בכל הנוכחות של הסיפור הזה, בתוך הקונטקסט של הדרמה. והאמירה הזאת היא בעצם שנמצאת שישנה שם, בואו נגיד ככה, הבחור הזה, יש לו את הקרמה הכי מחורבנת שאפשר להביא. זאת אומרת, לא, איזה הבן אדם רוצח, ורוצח ביג טיים, ובו בזמן, רוצח שכזה, הוא מגשים, הוא מממש את הדרך הרוחנית. והוא מממש אותה, אגב, זה יכול מאוד לאתגר את החשיבה התרוודית המקובלת בחיים, בהם הוא רצח. זאת אומרת, זה אפילו לא קרמה שהוא כבר עבד אלפי גלגולי חיים עליה. ובחיים האלה, בתוך המקום הזה, זה קרה. יש בזה באמת משהו מאוד מאוד מעניין לנו, שהרבה פעמים גם כלפי קולות שבאנו, של אני לא יכול, אני מוגבל, כל מה שאנחנו נושאים על העסקים שאנחנו נושאים עלינו, מבחינת העוצמה של הדרמה ושל הדרך להפוך, ולאו דווקא במושגים של זמן, שבהם אנחנו מאוד מאוד נוטים לחשוב. אבל, ושוב, יתרה מזאת גם, כמו שאני אומר, ולא הוזכר כאן, אנגולימלה גם יש את כל הקטע הזה של השהידיות הזאת שנמצאת. אבל מעבר לזה שהאנגולימלה התעורר, והוא התעורר, הוא לא רק שהוא התעורר, הוא גם הפך במסורת הבודיסטית לסימבול שמקושר לחמלה. בדיוק אמרו דיבר על זה, שיש ברכה מאוד מסורתית שנותנים לנשים בהיריון. ברכה להיריון וללידה, והברכה הזאת היא בעצם ברכה שמשויכת, קשורה לאנגולימלה. זה על פי הסיפור, האנגולימלה ראה באיזושהי סיטואציה אישה בסיטואציה מאוד קשה של לידה, והוא ליבו יצא אליה, והוא יצא, הוא הגיע לבודה ואמר לבודה, קורה שם כל הזה, מה לעשות, איך זה? והבודה אמר לו, לך אליה ותגיד לה, אני שלא עשיתי, כאילו לא עשיתי, אין עליי שום דבר נורא כאילו בחיי, וברך אותה. ואנגולימלה אומר לה, אני? והוא אומר לו, כן, לך עם זה. מתוך המקום שאתה מברך אותה בעצם, לא מתוך מי שהיית, אלא מתוך המקום שאתה עכשיו נמצא בו. והמילים שאנגולימלה אומר להם הפכו לברכה מסורתית, שפשוט נוגעת בתוך המקום של החמלה. אבל ההתעוררות הזאת, ההתעוררות של אנגולימלה, לא מחקה את המקום של המעשים שהוא עשה ברמה של הקרמה שלהם. אני אגיד לך, אני אגיד יותר נפרט למה אני מתכוון. יש במקום אחד בטקסט שהוא מספר שאנגולימלה הולך כמו שאר הנזירים לסיבוב של קיבוץ הנדבות, לסיבוב של הדנה. ואנשים שם זורקים עליו דברים ומקללים אותו. ואנגולימלה בא אל הבודה ואומר לו, מה, אני לא יודע מה לעשות בתוך כאילו עם כל הסיטואציה הזאת. והבודה אומר לו, אלה פירות הקרמה שלך, תקבל אותם. המקום של הכניסה אל מסדר הנזירים, וגם ההישגים הרוחניים שלו, לא הסירו ממנו את האחריות אל פירות המעשים הוא עשה. ושני הדברים לא עומדים בסתירה. נאמר פה, הדרמה מלמדת אותנו להפריד בין הפעולה לבין המבצע שלה, בין מעשה הטרור לאדם. האם ייתכן שמי שביצע פעולה טרור אינו טרוריסט? לכנות אותם טרוריסטים זה להתעלם מכל שאר הדברים שהם. בנים של, אחים של, בני זוג, אולי הם היו אנשים נדיבים לסביבתם הקרובה, אולי הם סבלו מאוד. אולי היה להם כישרון מיוחד, בטוח היה להם חלום לחיים טובים. להדביק להם את התוויות טרוריסטים זה לצמצם את הווייתם למעשה הנורא שביצעו, ומה לאסוד, גם מי שמבצע מעשה אכזרי שכזה אינו ניתן לצמצום. מבחינת נקודת הסתכלות של הדרמה, התזכורת הזאת היא שמי שמבצע גם מעשה אכזרי שכזה אינו ניתן לצמצום, היא נורא נורא משמעותית. ובהחלט המקום הזה של לא ניתן לצמצום הוא אותה סוג של תזכורת שלנו שאנחנו מביאים ומטפחים יותר ויותר, לראות כל אדם שאנחנו פוגשים בו מעבר לתפקיד שהוא נמצא באותו רגע ומעבר לפונקציה, ולראות את הכוליות של מה שהוא. בו בזמן, ושוב זה מתקשר בדיוק אל החלק הזה של אנגולימלה, שאוקיי, הוא התקבל אל מנזר הנזירים, ואגב, אנגולימלה, כשהוא התקבל בעצם אל הסנגה, זה הביא, על פי מיטב הידוע לי, זה משהו שקראתי במקום אחד, זה הביא אפילו לשינוי בוויניה, בקוד הנזירי, כי לפני כן אי אפשר היה. אפילו הבודה לא קיבל אל המסדר אנשים שרצחו. ואנגולימלה הוא בעצם איזשהו סיפור שגם הביא את הבודה לשנות, לעשות איזשהו שינוי. אבל גם אם יש לזה מקום, ההזמנה לא לצמצם היא לא הזמנה בעצם להתעלם. ובתוך כך, כאשר אנחנו משתמשים בשפה, אנחנו באופן הכרחי בדרך שאנחנו משתמשים בשפה, אנחנו מכנים אנשים בשמות, בתפקידים, בתוויות. התזכורת אל הראייה של זה שאנחנו מכנים מישהו גבר, אישה, ישראלי, פלסטיני, מורה, תלמיד, כל דבר שהוא, ההצבעה הזאת לא מציינת את כל מי שהוא, היא עדיין לא לוקחת, צריך להיזהר מלעשות את המקום הזה, את הלגיטימיות, את הרלוונטיות ואת האמת היחסית שקיימת בתוך תפקיד שמישהו נתפס בו. עוד נקודה אחרונה לסיום, היא גם כשאנחנו באים לבחון דברים, למשל, מבחינת הנקודה המאוד משמעותית, שכשאנחנו זוכרים לראות שהשקפה היא השקפה, או דעה היא דעה, או מילים שאני אומר, הם מילים שאני אומר, זה הקונטקסט ומכלול הנסיבות, בהם זה מובע. לצורך העניין, עוד מחשבה שאני חושב שווה להרר בה, אותן מילים אפילו שנאמרות כאן על ידי אביו לצורך העניין מצד אחד, ועל ידי חנין זועבי מצד שני, גם אם זאת אותה השקפה, המופע הזה בתוך החיים הוא לא אותו מופע. בעצם זה שמי שמדבר הוא שונה, זה גם יוצר הבדל בעצם מבחינת הדרך בה נקלטת הדעה שמובעת, איזה תגובות היא מעוררת וכמה הן מועילות. הדברים האלה כל כך נמצאים ברשת כל כך כל כך רחבה של דברים, וזה מביא אותנו גם אל המקום הכל כך כל כך חזק שלנו של להביע, של להגיד את עצמנו, להגיד מה אני חושב. ואני לא מנסה בתוך זה לומר, לא להגיד. אני מנסה בתוך זה מקום להזכיר לנו את הקרקע הכל כך רחבה שיש שם בעצם אל תוך מה שאני חושב, אל תוך מה שאני מביע, ואז אל תוך ההשפעה של זה בעולם. אל תוך הקרמה שהדברים האלה יוצרים.